שלום וברכה. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בהגרות הרמב״ם, ולכם יש עותקים של המהדורה של הרב יצחק שילת, ולכן אתם תוכלו לעקוב אחרי הטקסט. אני לצערי, אני אצטרך לזכור בעל פה את הנאמר שם, מכיוון שנעדר ממני כל אותה, אבל עכשיו אתה מביא לי, מה יהיה לך? טוב, בסדר, כיוון שנשמה טובה פה דאגה להביא לי ספר, אז הנה יש לי פה, זה המהדורה של הרב יצחק שילת, יש שני אופנים, או בשני כרכים או בכרך אחד, זה לא כך משנה, אנחנו באיגרת לחכמי לונל. חכמי לונל מתכתבים עם הרמב״ם בעיקר בענייני הלכות. זה במה לונל? מה, זה לא השתנה מאז השיעור הקודם שבו הסברנו איפה זה לונל. מה? לא יכול להיות. גם אם לא היית בשיעור הקודם, ודאי שמעת את זה בארכיון. זה לא יכול להיות, אתה לא יכול להפליל את עצמך בצורה כזאת. טוב, אני אזכיר לעצמי שהעיר לונל היא בפרובנס, בדרום צרפת, ובסוף ימיו הרמב״ם יש לו שמחה גדולה, נחת רוח גדולה, מזה שהוא בא במגע עם חכמים שהם כרוחו, שאיתם הוא יכול, שמבינים את הערך גם של ספרו משנה תורה וגם של ספר מורה הנבוכים, וזה התחיל קודם כל מההתכתבות שלו עם חכמי מונפליה, שהיא לא רחוקה מלונל, בנושא גזירת הכוכבים, עוד בטרם הגיע אליהם ספר משנה תורה, ובהמשך הרמב״ם מתחיל התכתבות עירה עמם, ופה אנחנו עסוקים באיגרת שאנחנו כבר בעיצומה, עמוד תף קוף הי. עמוד תף קוף הי. טוב, מה יש בעמוד תף קוף הי? אנחנו ב-24 שאלות ההלכתיות שהרמב״ם קיבל מחכמי לונל. במהדורה של הרב שילת אין כוונה להוציא לאור את התשובות ההלכתיות, כי הם החלקים ההגותיים של כתבי הרמב״ם, ולכן הוא גם, באיגרת הזאת לחכמי לונל, הוא מדלג על כל המשא ומתן ההלכתי. מי שרוצה יכול למצוא את זה במהדורות האחרות. כאן כוונתו של הרב שילת היא להבליט את הצדדים ההגותיים שיש במשנתו של הרמב״ם, וכך העניין. הנה, אנחנו קוראים בעמוד תף קוף ה'. בשורה הראשונה, השאלה, כן, היא אפילו לא מובאת כאן. כן, תראו, פה יש הערה קטנה, החמישית מתוך 24 השאלות. הנוסח המלא של השאלה, מי שמעוניין, רואה שאלות ותשובות מהדורת בלאו, סימן רש פ' ז', והיא השגת הראב"ד בהלכה נידונה כלשונה. זאת אומרת, חכמי לונל, ובמיוחד בראשם רבי יהונתן הכהן מלונל, עמדו בקשר רצוף עם הראב"ד, רבי אברהם בן דוד מפוסקייר, וחלק מהקושיות של הראב"ד על המשנה תורה, חכמי לונל מעבירים כקושיות שלהם. במקרה הזה זה גם קושיה של הראב"ד. התשובה מובאת במגדל עוז ובכסף משנה שם, וכן במגיד משנה הלכות שבת, פרק י"ט, הלכה כ"ד. בסדר? עכשיו, מה השאלה? השאלה בהלכות ציצית בית זין, אפילו מצא חוטין פסוקין ושזורין פסולה, שהוא לכאורה בניגוד לגמרה עירובין צדיביו. מדובר באדם שמצא חוטין. חוטין, יש שני סוגי חוטים של ציצית. יש פסוקין ויש שזורין. פסוקין זה פשוט לעשות חוטין פסוקים, חותכים את החוט. לעומת זה שזורין זה דורש מלאכה מיוחדת של תביעה, של שזירה, וזה אדם לא עושה אלא אם כן מדובר בחוטין המיועדים לציצית, ולכן הטלית שנעשית מחוטין שזורין שהוא מצא כשרה, פסוקין פסולה. ואילו כאן, הרמב״ם, לפחות בנוסח שהגיע לכך מלונל, על הציציות של הטלית, מצא חוטין פסוקין ושזורין פסולה, שהוא לכאורה בניגוד לגמרה עירובין צדיק ו. עכשיו, השאלה נוסחה במקור בצורה יותר ארוכה עם מסע ומתן הלכתי. התשובה, זו ודאי אמת כדבריכם, ובעיקר העתקתי לנוסחה שלי, טעיתי, וכך הם הדברים, וכזה תקנו הנוסחה, אם מצא חוטין פסוקין פסולה, ואם שזורין כשרה. פה במקרה שהרמב״ם כן אומר, לא שהוא חוזר בו, אלא שהוא טעה בהעתקה. כן, כלומר, באמת הכוונה שלו הייתה לומר, שזורין כשרה, פסוקין פסולה. עכשיו, למה הרב שילת הביא את זה? כדי להראות את מידותיו הטובות של הרמב״ם. זה הכוונה. טוב. ד' השאלה, בהלכות נדרים, מה קרה? י"ב א', בעניין ההבדל שבין נדרים שמפר האב לנדרים שמפר הבעל, שהוא לכאורה בניגוד לאמור בספרי לבמדבר למד י"ד. התורה אומרת שיש מצבים שאב יכול להפר את נדרי ביתו, וגם הבעל יכול להפר את נדרי אשתו. השאלה האם זה אותם נדרים, או שסוגי הנדרים, סוג הנדרים שהבעל יכול להפר, איננו זה לסוג הנדרים שהאב יכול להפר. שאלה ברורה? שאלה ברורה, מצוין. ואגב, למה התורה מאפשרת להפר נדרים של בת או של בעל? הרי אם אדם נדר נדר שהוא לא מעוניין בו, מה הוא עושה? עושה אתרת נדרים. ואילו בבעל ובת יש אפשרות מלבד אתרת נדרים, יש אפשרות גם של הפרת נדרים. למה? זה לא הכסף שלהם. קשור לכסף. היא נדרה שהיא לא אוכלת תפוזים. מה זה קשור לכסף שלו? כסף שלה. לא מדובר ל... הבנתי, יש נדרי הקדש ויש נדרי איסר. נדרי הקדש זה שאדם מקדיש משהו. זה סוג אחד של נדרים, אבל לא על הנדרים האלה דווקא מדובר. מדובר על נדרי איסר, שאדם מוסר על עצמו דבר המותר. למשל, אם אדם אומר, קונם לי תפוזים. כן? זאת אומרת, קונם לי תפוזים, שמכאן ואילך התפוזים אסורים עליו כמו כל דבר אסור. כמו שאסור לאכול חזיר, אסור לאכול תפוזים, למרות שהתורה לא אסרה לאכול תפוזים. בסדר? נדרי איסר. אז אם אדם נדר מן התפוזים, כי למה הוא נדר מן התפוזים? בגלל שבזמן האחרון הוא קיבל הרעלת תפוזים, מרוב תפוזים שהוא אכל, אז הוא רוצה לגדור את עצמו ולומר, אני מכאן ואילך לא אוכל יותר תפוזים. מיד, שתי דקות אחרי שהוא נדר את הנדר הזה, הגיע הסבתא שלו, הגיע חמותו, ואמרה לו, עשיתי לך עכשיו עוגת תפוזים כמו שאתה אוהב. אתה יודע כמה טרחתי בשבילך? וואו, מה הוא עושה עכשיו? הוא הולך לחכם, אומר, כבוד הרב, לא ידעתי בשעה שנדרתי מן התפוזים, לא ידעתי שחמותי תביא לי עוגת תפוזים, מה אני עושה עכשיו? אומר לו החכם, רגע, רגע, בוא נבדוק. אם היית בזמן שנדרת, היית יודע שחמותך תביא לך תפוזים, היית נודר בכלל? ודאי שלא הייתי נודר, הייתי דוחה את הנדר לאחר מכן. אומר לו החכם, אם כך, מותר לך. כן, זה קרה התרת נדרים. איך החכם עושה את זה? הוא מחפש פתח. הפתח זה בדיוק, כלומר, זה מחקר בתוך הכוונה של אותו אדם לדעת על איזה פרט שהוא לא חשב עליו. למשל, עוגת התפוזים של חמותו. בסדר? נקרא התרה. לעומת זה, אם זה הבת או האישה שנדרה מן התפוזים, ובדיוק הבעל לא בא לו, הבעל רוצה שהיא כן תוכל לאכול תפוזים, היא אומרת, אבל אני רוצה לדור מהתפוזים. אומר הבעל, מופר לך. לא שואלים אותך. בין כך ובין כך אפשר להתיר. כלומר, לא להתיר, להפר. זה נקרא הפרת נדרים. למרות שלא השתנתה כוונתה, אפשר להפר את הנדרים. עד כאן מובן? זה ההבדל בין התרה לבין הפרה. מה? אז יש כל מיני, יש בשביל זה שני פרקים במסכת נדרים, רק על זה. בסדר? זה בתחילת פרשת מתות, אז לא אפשר להיכנס לכל הפרטים עכשיו. אבל מה שברור זה שהתורה נתנה אפשרויות ביטול נדרים נוספות על כל אדם מישראל. כי הרי אם אישה רוצה להתיר נדר, יכולה גם היא ללכת לחכם. אז למה התורה הוסיפה בביתו ובאשתו אפשרות נוספת? יש לזה שתי סיבות. הסיבה שכתובה בגמרא זה בגלל שנשים נדרניות הן. כלומר, יש יותר נטייה לעשות נדרים אצל נשים מאשר אצל גברים. ולכן היה צריך להקל שימצאו דרכים נוספות של ביטול הנדרים בשביל נשים. כי נשים נדרניות הן. דבר נוסף, זה אני מעלה כאפשרות, כדי שהיא לא תצטרך ללכת לחכם. מבני כבודה. כן, זה בבית. אז בין הבעל לבין אשתו, בשביל מה להוציא את הדברים החוצה? יותר מכבודה ש... מה? כן, ודאי גם כשהיא לא רוצה להתיר את הנדר. למה? מפני שלום בית. גם זה יתחילו לריב, כן? אני קניתי לך תפוזים, ואת אומרת, לא, אני לא רוצה תפוזים, אני נודרת מן התפוזים. אני מופר לך, מה את רוצה? מה? שילך לחכם, שהוא יתבייש. תגיד, מה נדרת? נדרת, רגע, נדרת מן התפוזים? רגע, בגלל שאשתך עשתה לך מצטפוזים, נדרת מן התפוזים? אתה צריך קצת טיפול בשלום בית, יש לי בשבילך יועץ והכל, 300 שקל כל פעם, זה בסדר. כמו שיש שיוכל אותה, מה יש? זה הרבה יותר טוב. אם אשתו הייתה יכולה להפר לו, אז הוא לא היה יוצא החוצה. בסדר? אז לכן, עכשיו יש פה שאלה לגבי הפרת נדרים. האם יש הבדל בין סוג הנדרים שבעל יכול להפר לבין סוג הנדרים שאב יכול להפר? לפי ההלכה יש הבדל. ההבדל הוא שהאב יכול להפר כל נדר של ביתו, בעוד שהבעל יכול להפר רק נדרים שיש בהם פגיעה בקשר ביניהם. למשל, אם אישה נדרה מן התפוזים, והבעל ממילא לא מביא מעולם תפוזים הביתה, אז בעל לא יכול להפר נדרים כאלה. אם כן, יש הפרש בין בעל לבין אב. עד כאן ברור. כך כתב הרמב״ם. עכשיו, פה השאלה. בהלכות נדרים י' ב' א', בעניין ההבדל שבין נדרים שמפר האב לנדרים שמפר הבעל, שהוא לכאורה בניגוד לאמור בספרי לבמדבר למד י' ד'. מה כתוב בספרי לבמדבר? בספרי כתוב שכל הנדרים של האב אינם אלא הנדרים של הבעל. כלומר, גם על האב יש הגבלה איזה סוג נדרים הוא יכול להפר, רק נדרים שבעל מפר. ככה כתוב בספרי. מאיפה למדו את זה? מזה שיש היקש בפסוק. בין אב לביתו, בין איש לאשתו, בנעוריה בתביעה. אז כיוון שהכתוב שם אותם באותו פסוק, סימן שההלכות זהות. בניגוד לכתוב בגמרא. כך כתוב בספרי. אז שאלו חכמי לונאל, איך אתה מסתדר עם הספרי? עד כאן מובן? כן. לא, לא אמרתי בכל גיל, ואני בכוונה ידעתי שתשאלו שאלות כאלה, ויוחאי כבר התחיל לשאול שאלות כאלה, ואני אמרתי, זה שני פרקים במסכת נדרים. אתם רוצים שאני אכנס לפרטים? לא, נכון? אני יכול. אבל אנחנו לא באנו עכשיו ללמוד מסכת נדרים. עד כמה שאני יודע. טוב. אז התשובה של הרמב״ם. זו השאלה, בוודאי ראוי לשאול אותה כל חכם. כן, כי הרי באמת יש סתירה בין הגמרא לבין הספרי. כל חכם לומד גם את הגמרא וגם את הספרי. כמובן, נכון? אין חכם שלא לומד את הספרי. כמו שאין חכם שלא לומד את הגמרא. לכן אומר הרמב״ם, זו השאלה, בוודאי ראוי לשאול אותה כל חכם. וכמה ימים, אגב, אני רוצה לספר לכם, שפעם בחור אברך שלמד 12 שנים בישיבה, יום אחד ניגש אליי ואומר, תגיד, מה זה ספרי? אתם רואים לאן הגענו? טוב. וכמה ימים התיישבתי, יש לי שאלה לשאול אותך, מה זה ספרי? אז למה אתה לא שואל? כי? הרי מה ההלכה אומרת? כשאדם נמצא בשיעור ולא מבין את מה שהרב אומר, או איזה מושג שהרב משתמש, מה ההלכה אומרת? מה חייב התלמיד לעשות? לשאול. ואם הוא לא שואל, זו עבירה. זה לא הכי בנושא. אני אומר שיש סתירה בין הספרי לגמרא, ואתה לא יודע מה זה ספרי. מצוין. איך חזרת בתשובה מהר? הספרי זה אחד ממדרשי ההלכה של התנאים לתורה. יש מספר מדרשי הלכה, האחד הנקרא מחילתא, שהוא נקרא גם מחילתא דרבי ישמעאל, והוא על ספר שמות. יש עוד אחד פחות מפורסם, אבל גם כן קיים, נקרא מחילתא דרשב"י, דרבי שמעון בר יוחאי, והוא מבית מדרשו של רבי עקיבא, גם כן על ספר שמות. יש ספר על ויקרא שנקרא בשם ספרה, או תורת כהנים. מה זה ספרה? ספרה דבי רב, הספר של ביתו של רב. זה מדרש התנאים על ספר ויקרא. ויש שאר ספרי דבי רב, על במדבר ודברים, ובקיצור, במקום להגיד שאר ספרי דבי רב, אומרים ספרי. ספרי או ספרי. בסדר? זה על במדבר ועל דברים. יש שאלה האם זה מאותו בית מדרש שניהם, גם על במדבר ועל דברים, יש כבר שאלה של מחקרים. יש גם ספרי זוטא, על במדבר בלבד, ויש מדרש תנאים לדברים שקוראים לו גם מחילתא דברים. בסדר? זהו. עכשיו אתה יודע מה זה ספרי. לא היה כדאי לשאול? היה כדאי. על בראשית אין מדרש הלכה. מדבר, מדרשי אגדה יש, אבל על ההלכה יש על שמות ויקרא במדבר דברים. זה מה שיש. מה, בראשית רבה? כן, זה מדרש האגדה הראשון שנכתב כנראה. כנראה, כן, ברור. טוב, על כל פנים, יש פה סתיר. עכשיו, הספרי, יש לו אותו מעמד ואותו ערך כמו המשנה. כלומר, יש הלכות ברמב״ם שנפסקו על פי הספרי ולא על פי המשנה. בסדר? טוב, אז אם כן, יש פה סתירה בין מה שהרמב״ם כתב בהלכות נדרים למה שכתוב בספרי. חכמי לונאל, שהיו חכמים גדולים, למדו את הספרי. זו השאלה עונה הרמב״ם, בוודאי ראוי לשאול אותה כל חכם. וכמה ימים התיישבתי בדבר זה. והדבר ידוע של דברי אותו ההיקש המפורש בספרי, אין האב מפר אלא נדרים שהבעל מפר, כמו שמפרש. אבל קשה לי דבר זה, כמו הדבר הזה היה קשה לי, ימים רבים. ואמרתי שוודאי דברים אלו לרבי שמעון הן לבדו, שסתם ספרי רבי שמעון. כן, נזכרתי בגמרא במסכת סנהדרין, סתם משנה רבי מאיר, סתם ספרה רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, סתם תוספתא רבי נחמיה. נכון? כך כתוב. זאת אומרת, הרמב״ם, אם הספרי אומר דבר שחולק באופן כל כך בולט נגד המשנה, זה סימן שזה דעת רבי שמעון ואין הלכה כמותו. שסתם ספרי רבי שמעון, ואילו היו דברים אלו הלכה, להבה שתיק גמרא מיניה. כלומר, הגמרא לא הייתה מתעלמת מזה. שלא תמצא לעולם אותו ההיקש בשני תלמודים, כמו אותו ההיקש, אם ממנו למדו את ההלכה הזאת, בשני תלמודים, כלומר, לא בבלי, לא בירושלמי, ולא בתוספתא. והוא הנראה לי, והאל יצילנו מכל שגגע. בסדר. אז הוא אומר כאן, הרמב״ם אומר, מוכרחים להניח שזו מחלוקת בין הספרי לבין התלמוד. אז במקרה כזה, שני התלמודים פלוס תוספתא מנצחים 3-1 את הספרי. עד כאן ברור? מצוין. כי הוא רוצה להראות, תראה, גם פה הרב שילת לא נכנס לכל המסע ומתן התלמודי. ראית שיש פה 3 נקודות? למה לא ראית? כן, איך הספר, איזה זעזוע מצמרר עובר בתוך גופי. אבל כאן הרב שילת הביא רק מה שיש בו בכדי לגלות את מידותיו של הרמב״ם, או האופן של הלימוד שלו, משהו כזה. כן. אבל את המסע ומתן ההלכתי השלם הוא לא מביא, אתה רוצה, אתה יכול לראות במהדורת בלאו, שם זה מובא בשלמות. כן, מהדורת בלאו היא גם מעתיקה הרבה ממהדורת פריימן. כן, מהדורת פריימן כלולה במהדורת בלאו. האמת היא שהשאלות של חכמי לונה לרמב״ם כתובות לא רק במהדורת בלאו ובמהדורת פריימן, אלא גם בשאלות ותשובות פאר הדור, שזה אחד הקבצים הראשונים של תשובות של הרמב״ם, שיצא לאור בעולם. בסדר? כן. עולה השאלה הפשוטה. בוא נשאל אותך, מה זה תוספת? מה זה? לא שמעתי.
מצורף
לגמרא. מצורף לגמרא, מצוין. ולכן לא שאלת, כי אתה יודע מה זה התוספת. טוב, אוקיי. מי כתב את התוספת? לא. כשאומרים סתם תוספת רבי נחמיה, אין הכוונה שרבי נחמיה הוא המחבר. כמו שזה אומר סתם משנה רבי מאיר, אין הכוונה שרבי מאיר כתב את המשנה. מי שכתב את המשנה זה רבי יהודה הנשיא. אבל כשהוא כתב במשנה סתם, כלומר בלי להגיד את שם החכם, זה מן הסתם רבי מאיר. אז סתם תוספתא זה דעת רבי נחמיה, אבל מי שכתב את התוספתא זה לא רבי נחמיה, אלא רבי חייא ורבי הושעיה. כנראה. לא. לכן הוספתי את המילה כנראה, כמו שהבנת, כן? שאלתך, הערתך היא הערת חכם, שיש גם תוספתא של בר כפרה. וכמה השערות יש שנכתבו. אחד החוקרים הגדולים בנושא, חנוך אלבק, בספרו התוספתא והברייתא ויחסן לתלמוד, הוצאת מוסד הרב קוק. ובכן, אנחנו בזאת ממשיכים. השאלה החמישית. האמת היא, זה כתוב ה', אבל זה השאלה, כמו שאתם רואים, השאלה ה-16 מתוך כבדלת השאלות. הנוסח המלא של השאלה, ראה שאלות ותשובות מהדורת בלאו, סימן שין ממה. עיין השגות הרעבד בהלכה הנדונה ובהלכות סנהדרין י"ט ד'. התשובה הובאה במגדל עוז בהלכות סנהדרין ובמגיד משנה בהלכות איסורי ביאה. טוב, אז מה השאלה? השאלה, כאן כתוב בנוסח של הרב שילת, השאלה בהלכות איסורי ביאה ט"ו ב', שאין לו קין על ביאת חייבי להבין בלי קידושין לפניה, שהוא לכאורה בניגוד לגמרא בכתובות דף למדה עמוד ב'. כן, יש ביאות אסורות, יחסי אישות אסורים. אז יש אסורים שחייבים עליהם קראת או מיטה, ויש חייבים עליהם רק מלכות. למשל, אדם שבא על אחותו, או על אמו, או על אשת איש, אז זה חמור מאוד, נכון? זה בכלל העריות, כל הרשימה של העריות בפרשת החרמות ובפרשת קדושים. יש שם רשימות קשות מאוד של עריות קשות. אבל יש איסורים קלים יותר. למשל, כהן שנשא גרושה. האם זה בכלל עריות או לא? כהן שנשא גרושה זה לא עריות. זה ביאה אסורה, אבל זה לא עריות. אבל כתוב, אישה גרושה, לא ייקחו. אז לא ייקחו, הוא עבר על מצוות לא תעשה. מה הדין של אדם שעובר על מצוות לא תעשה? מלכות. אומר הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה, מתי אדם שבא על איסורי ביאה, חוץ מאגף כהן גדול, אבל כשאדם בא על איסורי ביאה שחייבים עליהם רק משום לא תעשה, מתי הוא חייב מלכות? רק אם היו גם קידושין. אבל אם היו את הביאה בלי קידושין, לא לוקה. כך כותב הרמב״ם. זה לכאורה עומד בסתירה מפורשת, וכך הרעבד מקשה שם, זה עומד בסתירה מפורשת עם גמרא בכתובות, שלומדת בקל וחומר, שוודאי לוקה. בסדר? השאלה אם בכלל אפשר לחייב מלכות מקל וחומר, שזה גם מחלוקת, האם עונשין מן הדין או לא עונשין מן הדין. אז כאן השאלה, כן? זו השאלה והקושיה ודאי ראויה היא לעיין בה הרבה. מה הרמב״ם? באמת השאלה שלכם שאלה טובה, והחכמים גדולים ככם הם שיקשה להם דבר זה, ובשעה שחיברתי החיבור עמדתי בדבר זה כמה ימים. והנוסחה הראשונה שחיברתי התחילה שהקציתי המליבי ולא העתקתי, כתוב בה כפי הנראה מהלך הזו על איבד רבי יצחק, ולכאורה דהי משנת אלו נערות, מהפרק הזה שכל הבועל חייב להבין בהתראה לוקה. ובעת שהעתקתי ודקדקתי כל שמוע ושמוע מן הספרים, לא שמחתי על קושי הזו, ואמרתי לו, נניח תלמוד ארוך ונפסוק ההלכה במסע ומתן של גמרה. והראה לי שאין בדברים אלו ספק לה. כלומר, מה שאומר כאן הרמב״ם, שזו מחלוקת בין פשט המשנה לבין הפלפול בגמרה. וכיוון שהגמרה בפלפולה סותרת משנה מפורשת, אני צריך לומר שדברי הגמרה ידע מלה פלפול באלמה ולא להלכה. עד כאן להיום. שלום.